למה צריך פרמנה? מה אמר הבודה? אמר, אני ואדם כמוני יכולים לשפוט מישהו, אבל אם אתם לא כמוני, אל תשפטו, כי אחרת תפלו. למה הוא מתכוון, אני ואדם כמוני? שיש לו פרמנה. הבודה יודע בדיוק את כל התופעות. יש לו פרמנה, יודע בדיוק מה עובר במיין של אנשים. וכיוון שאין לנו את היכולת הזאת, אין לנו דרך לשפוט אנשים בצורה נכונה, אלא שאנחנו כן שופטים ואנחנו מגיבים למה שאנחנו חושבים שהם עושים, ואז אנחנו קוראים לעצמנו בור, כיוון שדרך השפיטה ודרך התגובה שלנו אנחנו יוצרים לעצמנו קרמה שלילית, ואז משמרים את הסבל שלנו. אז הבודה אומר, אם אתה רוצה לא ליפול, אתה חייב להפסיק להגיב בצורה לא נכונה, כי התגובה הלא נכונה היא זאת שמשמרת לנו את הסבל. איך אני אפסיק להגיב בצורה נכונה? אני צריכה בשביל זה שיהיה לי תפיסה נכונה. אז שוב, השאלה שאנחנו מנסים לענות עליה זה למה צריך פרמנה. אנחנו הולכים לענות על זה עכשיו באמצעות מיון של סוגי המציאות. תשובה אחרת שהיא אותו דבר במילים אחרות. דיברנו על זה שאנחנו, יש דברים שאנחנו רואים, יש דברים שלא רואים, עכשיו אני אתן לזה את השמות שלי. אז ניתן את זה שלוש רמות של מציאות.
אז יש לנו שלוש רמות של מציאות. הרמה הראשונה, תדעו את הרעיון.
Thank you.
זה השם הטיבטי למציאות שהיא פורצה לפניי. מציאות הגלויה או שמפרצת לפניי. ואלו בדיוק הדברים שאני תופסת ישירות בצורה נכונה. אם אני לא בהשתעת סמים או את אחד. אז כמו הסמים שאני רואה בעיניים ושאני שומעת באוזניים, התנים של הקושים, אם אין עליי השפעה שמסמנת אותי או מטשטשת אותי או מגבלת אותי, אז אני מספקת אותם באופן ישיר לכם. זאת המציאות הגלויה. לנו, לבני תמותה, לאנשים רגילים. אז זה רמה אחת של מציאות. לא צריך לספר לי אתם שפתוח, אני כבר תאמתי את זה. אני כבר מכירה את זה. זו הרמה הראשונה, אז זאת המציאות הגלויה. הרמה השנייה של מציאות, תבואו אחריי,
פוק יו,
זה מציאות חבויה. דוגמה למציאות חבויה, ריקות. אנחנו מוקפים בכל הזמן, אנחנו סובלים בכל הזמן, אנחנו לא רואים, לא תוספים את זה. דוגמה נוספת, נירוונה. יש אפשרות כזאת? אנחנו לא חושבים את הישרות כרגע. אנחנו לא יודעים מה זה להיות טהור החליטים. זה רמה שנייה. בשביל מה צריך רמנה? את הלימודים של ההיגיון? כדי לראות את מה שאנחנו לא יכולים כרגע ישירות, אני יכולה לדבר אתכם אחרי הולכים. אבל אנחנו לא רואים ישירות את הולכים. כל הפיתוח של הלוגיקה הוא כדי שאנחנו נוכל לפתח ראייה, זה אותם הדברים שכרגע עבורנו הם חבויים. שלוש, רוב ראי, שינטו,
קוקיו. זה מציאות שהיא חבויה ביותר. מה זה מציאות חבויה ביותר? דוגמה. בדיוק מה מוביל למה. אותו הדבר שהבודה דיבר עליו במשפט המפורסם שלו. אנחנו לא יודעים בדיוק למה בן אדם הזה עושה מה שהוא עושה. אנחנו לא יכולים לקרוא את המיינד שלו. אנחנו לא יודעים בדיוק איזה קרמה הוא עשה שמביאות אותו לעשות את זה ולאן זה יוביל. זה חבוי ביותר. אז בדיוק את הפרטים של איך קרמה עובדת, ספציפית לאנשים מסוימים, ליצורים מסוימים, מה קורה איתם, למה הם ככה, מה מניע אותם, זה בשבילנו חבוי ביותר. למה אנחנו מבדילים בין חבוי לחבוי ביותר? מכיוון שאת הרמה הראשונה של המציאות הגלויה, אנחנו יכולים לחוות באופן ישיר באמצעות החושים שלנו. זה צורות, זה צבעים, כל האובייקטים של החושים. דרך אגב, בבודיזם, כמה חושים יש?
שישה.
מה זה החוש השישי?
מים.
כן, אז המחשבות הן אובייקט של המים, וגם אותם אנחנו יכולים לתפוס ישירות. אנחנו יכולים לשים לב שיש לנו מחשבה מסוימת שעוברת לנו בראש. אז זה המציאות הגלויה. ברמה השנייה, במציאות החבויה, הדוגמה שנתנו זה למשל ריקוד. אלה דברים שישנה סביבנו, שאין לנו כרגע תפיסה ישירה שלהם, אבל אנחנו יכולים כרגע לדבר עליהם למשל, להסביר עליהם למשל, לתפוס אותם באופן אינטלקטואלי. אנחנו יכולים להבין באופן אינטלקטואלי שלעת הזה אין שום קיום עצמי משלו, שהוא לא עת מצדו הוא. למה? כי למשל יכול לבוא לכל כלבלב והוא לא יחשוב שזה עת. ולכן אני יכולה בשכל שלי לתפוס שמצדו הוא לא עת, ושכדי שזה יהיה עת אני צריכה להשליך עת. ולכן הוא ריק מלהיות עת מצד עצמו. אז אני יכולה להבין את זה באופן אינטלקטואלי, אבל אני עוד לא תופסת את זה ישירות. והפיתוח של החשיבה ההגיונית בהדרגה יביא לפרמנה של המציאות החוויה. ונדבר איך זה יקרה. דוגמה אחרת למציאות חוויה, דוגמה חשובה אחרת, והראיות. אנחנו לא יודעים שדברים חולפים והרעים, אנחנו יודעים. האובייקט שהוא חבוי זה הרעיות הדקה, העדינה. העת הזה, לעין הבלתי מזוינת שלי, הוא נראה כמאוד קבוע ברגע זה. אבל למעשה מרגע לרגע הוא הולך ונהרס. מרגע לרגע הוא הולך ומשתנה ונהרס. וזאת הרעיות הדקה, העדינה שלו. הגוף שלי מרגע לרגע משתנה. הגוף שלי עכשיו לא דומה בכלל למה שהוא היה לפני שעה. אין סוף תהליכים קרו ותאים השתנו, אבל לעין הבלתי מזוינת זה נראה מאוד קבוע. אז אנחנו מבינים תהליכים בגדול, שהילד בן ה-13 לא דומה לבחור שנכנס לחופה, אז זה אנחנו מבינים. אבל ההשתנות הרגעית מרגע לרגע, שהדבר הזה הולך אל חורבנו, לרגע, מעצם זה שהוא נוצר, הוא יצטרך להארץ, והתהליך הזה קורה מרגע לרגע. כולל אני, מרגע שנולדתי, המוות מתחיל לאכול בי מרגע לרגע. זה לא ישיר בחוויה שלנו, אין לנו תפיסה ישירה של החורבן של העת הזה. אז זאת הראיות המעודנת או העדינה. זה סדל באנגלית, הדקה. אז זו דוגמה אחרת למציאות שהיא חבויה. ישנה כל הזמן. ואנחנו לא תופסים אותה באופן ישיר. ואיך זה מתבטא בחיים שלנו?
אנחנו מופתעים שפתאום
הרבה מתחכה. פתאום המומים. מה לגבי המציאות החבויה ביותר? הדוגמה לזה, כמו שאמרנו, זה המכניזם הדק של הקרמה. הדקות של המכניזם של הקרמה. איך בדיוק, מה בדיוק מוביל למה, אני לא יודעת. למה בדיוק הוא אמר עכשיו את הדברים שהוא אומר לי עכשיו? אני יכולה בפרינציפ להבין שאם זה לא נעים לי לשמוע מה שאומרים לי עכשיו, זה בגלל שאני בעבר דיברתי דיבור בוטה למישהו אחר. אבל אני לא יודעת מה בדיוק מפשיל לי עכשיו. אני לא יודעת למי אמרתי בדיוק מה, ואולי זה בכלל היה בגלבול קודם. הדקות של המכניזם זאת מציאות חבויה ביותר. מה מבדיל אותה מהמציאות החבויה? שהמציאות החבויה, ככל שאנחנו נפתח את ההיגיון הבודיסטי שלנו ואת החשיבה, אנחנו יכולים יותר ויותר להבין איך עובדת סיבה ומסובב ואת העקרונות של זה, את העקרונות. ולאט לאט אנחנו נפתח חוכמה ונפתח תובנה ונתחיל לראות דברים שלא יכולנו לראות קודם. ובהדרגה נגיע גם לראייה ישירה של ריכוז. את המכניזם הדק והדין של איך הקרמה בדיוק עובדת באופן אינדיבידואלי לכל אחד ואחד, למה בדיוק יש לי שיער באורך כזה וגובה כזה ומשקל כזה ואני מוטט עצמי במדינה כזאת, מה בדיוק אפשר שיביא אותי למה שאני חווה ברגע זה, את זה גם אם אני אלמד הרבה זמן היגיון אני לא יודע. כי זה חבוי ביותר, זה רמה הרבה יותר עמוקה, וזה רק הבודה יודע. וגם אריות לא בהכרח יודעים. לא בהכרח את הדקות של המכניזם באופן אינדיבידואלי לכל אחד ואחד. אז רק הבודה יכול לראות מציאות חבויה ביותר. אז מה אנחנו נעשה? אם אני לא רואה את זה באופן ישיר בעצמי, ואפילו אם אני אפתח את כל הלוגיקה יפה ואני אדע לחשוב בצורה הגיונית לחלוטין מה שאנחנו לא יודעים לעשות, הלוגיקה שלנו לא עובדת טוב. אבל גם אם אני אעשה את זה, גם אז אני לא... מה ענת שאני אוכל לראות את המציאות? עד שאני אגיע להערה, אז מה אני עושה בינתיים? אני חייבת להסתמך על מישהו שהוא מואר. מה יביא אותי להסתמך על מישהו כזה? מה יביא אותי להאמין למישהו כזה? מה יביא אותי להאמין לבודה שהוא לא משקר? לדבר על זה. אז שוב, אני חוזרת. המיון הזה של המציאות אומר ככה. המציאות הגלויה זה מה שמונח לפניי. מה שאני יכולה לראות מיד. המציאות החבויה היא לא נתפסת בעיניים. היא לא נתפסת במחשבות הרגילות שלי. מה שיאפשר לי לקלוט אותה, אני צריכה ללמוד עליה, לחשוב עליה ולעשות מדיטציה לדברים. המציאות החבויה ביותר, אני קודם צריכה להסתמך על סמכות, על הבודה, על ישות מוארת. אחרי שאני שומעת את הדברים, אחרי זה אני יכולה לעיין בהם ולהרהר בהם, ואז יש לי שיקוי להגיע לתפיסה שלהם, אפילו ישירה. אבל מעצמי, אפילו אם אני אחשוב בהיגיון מיליון שנה, אני לא אגיד. אני חייבת להסתמך על מישהו שיגיד. ואם תחשבו על איך החיים שלנו מתנהלים, מרבית הקונפליקטים בעולם מתרחשים למה? כי אנשים מגיבים בלי שהם מבינים מה קורה.
אי הבנה.
אין להם פרמנה. אין להם תפיסה נכונה. לא רק שאין להם פרמנה לוקח זמן לפתח. אבל עוד לפני זה, מרבית הקונפליקטים שיש בעולם קורים בגלל שאנשים לא יודעים לחשוב בצורה הגיונית, בצורה נכונה. ההיגיון שלהם לא עובד נכון. הם קופצים למסקנות על סמך הנחות, והם מבלבלים בין הנחות ועובדות, והם לא מכירים בזה שהם לא ראו נכון. ההיגיון לא עובד. וחושבים רק על עצמם, ההיגיון שלא מבין מאיפה בא העושר, וככה. וזו אחת הסיבות שאנחנו לומדים לוגיקה. זה לפתח היגיון שהוא טוב. הלימוד הלוגיקה מפתח חשיבה לוגית טובה. ובעקבות זה אפשר להגיע גם לכל הדברים המטאפיזיים. כמו שאמרנו, אני מציקה מסקנות על סמך הנחות, ואני חושב שהנחות האלה הן עובדות. ולמה אני מתבלבלת? כי המציאות הזאת היא חבויה לי. למה הוא אמר מה שהוא אמר, למה הוא מתכוון ומאיפה הוא בא? זאת מציאות שהיא חבויה לי, ואני מגיבה לה כאילו שאני מבינה אותה, ואני לא מבינה אותה. אז התפקיד שלנו, כמו בפרמנה, זה לנסות לפתח כלים, לראות את אותם הדברים שהם חבויים לנו כרגע. עוד דוגמה שאנחנו יכולים לתת, למשל, תורות קיום שונות, אנחנו חיים בעולם של בני אדם, אנחנו יכולים לראות עולם של בעלי חיים, אבל יש עוד צורות קיום שאנחנו לא יכולים לראות. יש צורות קיום נמוכות יותר, כמו הרוחות הרעבות, התאבות אני קוראת להן בעברית, הרוחות התאבות, שלא יכולות לבוא לסיפוקן. יש יצורי גיהנום שחיים גיהנום כל הזמן שם, הם סובלים, אני לא יכולה באופן ישיר כרגע לראות אותם, זאת מציאות שהיא חבויה בשבילי. זאת אפילו לא מציאות חבויה ביותר, זאת מציאות חבויה. במסעות מדיטציה אפשר להגיע לראות אותה. למשל, הרוחות. מי נולד לעולם הרוחות? יצורים למשל שהיו מאוד תאפתנים בחיים שלהם, שהיו מאוד אחוזים. שמעתם בטח על תיאורים של בתים רדופי רוחות. זה אנשים שאולי חיו בבתים האלה, והיו מאוד קשורים או לבית, או לדברים שבתוך הבית, או לבני הבית, שהיה להם אחיזה מאוד חזקה. ואחר כך הם מתגלמים בצורה של רוח שמסתובבת סביב הבית הזה, או סביב בני הבית האלה. ורוצה להיות איתם, היצור לא מבין שהוא כבר לא בן אדם שכבר, זה נצמד. הם מאוד סובלים, כי הם כל הזמן רוצים משהו שהם לא יכולים להשיג אותו. כמה שהם יותר רוצים, ככה דבר יותר בורח מהם. הם אחוזים למשל בדמות האהובה שהם אהבו, אבל הם כבר מתו, הם כבר לא שם. אבל הם לא מרפים, הם כל הזמן לא מסופקים. יש יצורים שהם היו מאוד זללנים למשל, מאוד קשורים באוכל, או שתנים. אלה כשהם מתים, אם הם לא תיארו את הקרמות האלה, הקרמות האלה מצביעות רישום מנטלי בתודעה, והתודעה הזאת כל הזמן מתאבה לדברים. ההבשלה של זה, שנמצאים בחוסר סיפוק בלתי פוסק, מדמים אותם לפעמים כבעלי בטן עצומה ופה קטן קטן, ואף פעם אי אפשר למלא את הבטן הזאת עם הפה הקטן שכזה. ויש הרבה סוגים של יצורים בעולם הרוחות, והם כל הזמן הולכים במצב של חוסר סיפוק כרוני, מתמיד, וזאת קרמה שמכשילה של קמצנות, של לא לתת, של לזלול, לבזבז משאבים, להיות אחוז בדברים. רובנו לא יכולים לראות אותם, רובנו לא חווים אותם. פה ושם יש אנשים שיש להם חוויה ישירה שלהם. כשמפתחים את הפרמנה ועושים מדיטציה, אפשר ללמוד לראות אותם. ואז לרצות לעזור להם.
אבל יש מסוגות בעולם הזה, שאני חושבת שאני חושבת. אני חושב
שהמקום צריך יותר טוב, כדאי לבוא לשם, אחרי
זה כשאם שם לא,
אז כשאם לא טוב,
כדאי
לנסות
שם
אולי.
כל הזמן
חיפשים מין
ידי
כזה, אני מכירה לשם. בוודאי, זה הרשמים שמובילים לשם. מה שחשוב לדעת, שהרוחות הרעבות, זאת צורת קיום שהיא לא של בני אדם, אבל מגיעים לשם, למשל, הם יוצרים רשומים כאלה, כן. הסבל שיש לאנשים כאלה שהם לא מסופקים כאן והם חיים ככה הוא כעין וכאפס לעומת הסבל של הרוחות הרעבות.
כן, זה מאכל
של... כן, כן, זה הכנה. זה איך שאנחנו מסדרים את הקרמה להגיע לשם. כן.
אם חיים ככה בעולם הזה, מאיפה זה בא להם?
מאיפה זה בא להם? מאיפה בא כל דבר שיש בחיים שלנו? תקריא לנו, כן.
שפרה של פרחים בלכית ופרחתם, המונות של זהב מרהיבים ביופיין, הם מקום לא תמצא את הפרח שאיננו, שכן מופיעים הם בכוחו של מוסד, וכך כל העולם, אף ורק לכוחם של תדיר מוסד. מי הוא זה שיצר בסיס של גלדה מלומקת בתפקיד גיהנום? מה מפורה של האש העזה אשר שם תלחס? גם אלו וגם דומיהם כך לימד ברב הגדולות, הלו הם כולם עטרות של מחשבת אבון.
למי יוצא את המחשבת
אבון? מחשבה היא סיבה או תוצאה?
כל הזמן
מחשבה. אם יש לי עכשיו מחשבה מסוימת, מחשבה לעזור למישהו, כתוצאה ממה זה בא? מזה שיש לי דפוס רישום מנטלי של עזרה לאחרים שעזרתי בעבר. מה זה ייצור? שיגביר את הנטייה שלי לרצות להמשיך לעזור לכם. אז המחשבה הזאת היא תוצאה ממה שעשיתי בעבר, והיא סיבה למה שאני עושה לה. ואת לא יכולה למצוא שם שום דבר אחר. וחשבתי שאת תקראי לנו את המשפט הראשון מהפרק 4 של אבידה, מה כל שיש לך עושה?
זה
נשמע טוב,
כן.
מגוון כל העולמות מקורן מן הקרמה. קרמה של עשייה, קרמה של מחשבה. מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שהדברים לא קיימים מצד עצמם בלי ההשלכה שלי, נכון? ההשלכה שלי נקבעה על ידי הקרמה שלי, והקרמה שלי נקבעה על ידי מה? על ידי מה שעשיתי בעבר, והרשומים שנרשמו כתוצאה ממה שעשיתי בעבר לזולה. אין שום דבר בעולם שלי שלא בא ממה שאני עשיתי. הכל השלכה. חזרה משיעור אחד. מהם העצמים העיקריים שאנחנו רוצים להיווכח בקיומם? שבשבילם אנחנו לומדים לוגיקה. למה אנחנו פה? כי אנחנו לא רוצים לסבול. אנחנו רוצים כיף. כל הזמן. אז אנחנו רוצים א', לוודא שיש דבר כזה, שיש מצב של כיף בלתי פוסק, של עונג מצמין.
שני, את הקיום של היצורים המוארים, ולהשש את הדרך
לשם. את הדרך לשם, ומה הדרך לשם? שזה אנחנו פה, האובייקטים העיקריים שאנחנו רוצים להשש לעצמנו, להשתכנע בקיומם, זה שיש מצב כזה של עונג תמידי של הערה, שיש יצורים שהגיעו לשם, ושיכולים להדריך אותנו שם, ושיש דרך לשם. המטרה שלנו להגיע למצב שאנחנו לא צריכים לסבול יותר, שאנחנו יכולים לעזור לאחרים גם להגיע לאותו מצב, ואנחנו רוצים להגיע לשליטה מוחלטת בדרך להגיע לשם. איך מגיעים לשם? לפתח את השליטה הזאת. מצב שבו אני יותר לא סובלת, שבו אני יודעת איך לעזור לאחרים לא לסבול, ואני פסית, אספית בדרך לעשות את זה. איך להפסיק את הסבל שלי ושל אחרים. אתם יכולים לנסות לדמיין איך זה להיות נצול כל נגע רוחני. אנחנו מדברים על העונג המדהים של נרוונה, של הערה. מאיפה בא העונג המדהים של נרוונה והערה? כל מה שצריך זה להסיר את הנגעים הרוחניים, ואז הוא ישנו שם. הסיבה שאני לא חווה בכל רגע ורגע עונג עילאי, זה בגלל שאני נגועה בנגעים רוחניים. ואותו אדם שמצליח להסיר אותם אוטומטית, הוא במצב של עונג עילאי. אז אני יכולה לנסות לדמיין איך זה עונג עילאי כזה. לנסות לדמיין, כי אפילו לדמיין אנחנו לא יכולים, אין לנו מושג מה זה, כי אנחנו לא היינו אפילו רגע אחד בלעדיהם. לפעמים כשבאים ללמוד את הלמה גדול, עם הקשר עם הלמה טוב, אם יש המון כבוד ללמה והמון אמון בלמה, והרבה שירות ללמה, הלב נפתח ללמה, כתוצאה מהשירות ללמה. ואז יכול למה כזה לקחת אותנו ביד, ולתת לנו לטעום נרוונה. כי אנחנו לא יכולים בעצמנו, אנחנו נגועים לגמרי, אבל אם הלב שלנו פתוח מאוד ללמה, הוא יכול לתת לנו לטעום קצת. ולמה הוא יעשה את זה? כדי לעורר לנו את התיאבון, כי זה כל כך מדהים. רגע אחד כזה, שנייה אחת כזה, שלא לדבר על יום כזה או יומיים כאלה, די, כל השאר מאבד משמעות, אין שום עונג בעולם הזה שדומה לזה. ונגיד שלרגע אתם מאמינים לי, אז יש לכם איזושהי תפיסה לגבי הערה, שמעתם על זה. אז מה מבדיל את הלמה הזה או את הבודה מאנשים כמונו שלא חווים את הדברים האלה? האיכות של התפיסה שלהם, מה שיש להם, כזרו אחריי, מונסום? תמה. מונסום? תמה. תמה זה תפיסה תקפה. אתם זוכרים היה נון? זה היה מהרמה הראשונה של מציאות שהייתה מציאות.
גלויה.
גלויה. אם פעם גלויה, תרגום אחר של המילה ישירה. נונסום, תמה זה תפיסה ישירה. הבודה תופס באופן ישיר את כל הדברים האלה, הוא תופס את כולם באופן ישיר. מה שישיר בשבילי, מה שחבוי בשבילי, מה שחבוי ביותר בשבילי. הבודה תופס את כולם ישירות. מה אני יכולה לעשות? במקרה הטוב ביותר, לגבי אותם הדברים החבויים והחבויים ביותר, במקרה הטוב ביותר, מה שאני יכולה לעשות, תגעו אחריי, ג'פק? צמא. ג'פה? ג'פה. צמא. ג'פה צמא בניגוד לנונסום צמא, נונסום צמא זה תפיסה ישירה. הבודה יודע דברים באופן ישיר. כמו שאני יודע טעם של שזית מזה שאני צועמת שזית. הבודה יודע באופן ישיר מה עובר בראש של אנשים. איך הם מרגישים. הבודה יודע באופן ישיר, הוא יודע מהתנסות אישית. לא מלחשוב על זה ולא מלהקיש על זה, זאת התפיסה הישירה. תפיסה תקפה ישירה. לי, לכל היותר מה שאני יכולה להציג, בינתיים, זה ג'פה קצמה. וג'פה קצמה זה תפיסה תקפה שמבוססת בהיגיון, שהיא דדוקטיבית, מזה שחשבתי על זה. היא עדיין תפיסה תקפה ונכונה. זה כמו העניין של האשן והאש. אז נכון, יש סיכוי שמישהו עושה שם דימוי של אשן מאיזה מכונת דיסקוטק או משהו. אבל במרבית המקרים, ההיגיון הזה שאין אשן בלי אש עובד. אז אם אני רואה אשן ואני אומרת כנראה שיש אש, במרבית המקרים אני מסוגלת. עד שלא נשיג תפיסה ישירה, בינתיים הטוב ביותר שאנחנו יכולים להשיג זה את הג'פק סמה. התפיסה הדדוקטיבית הנכונה. תפיסה הנכונה שמבוססת בגרירה לוגית. אז בואו נשאל אתכם שאלה. אמרנו שתפיסה ישירה אני קולטת למשל באמצעות החושים, ואמרנו שיש לנו שישה חושים לפי הבודהיזם, כולל החוש השישי של המים שתופס את המחשבות שלו, תופס את עצמו חושב מחשבות. אז אם למשל יש לי מחשבה שהיא לא נכונה, אני חושבת אבל לא נכון, ואני תופס את עצמי חושבת מחשבה שהיא לא נכונה, האם התפיסה שלי היא תקפה או לא תקפה? נכון. זה שהמחשבה שגויה לא אומר שהתפיסה שלה שגויה, זה הכל. ובין אם אני מבינה שאני טועה, בין אם לא, אם אני חושבת את עצמי, חושבת מחשבה כזאת, התפיסה הזאת תקפה. אנחנו רוצים לברר לעצמנו מה זה תפיסה נכונה. או תקפה נכונה, אני עכשיו לרגע משתמשת בשניהם כמילים מיודפות. אנחנו רוצים לברר מה זה סמה. אז אנחנו אומרים שיש לנו סמה ביחס לדברים של החושים. ובבודיזם אנחנו כוללים את המחשבות כאובייקט של החוש של המים, של התודעה. אז אנחנו אומרים, אחד הדברים שאני יכולה לתפוס באופן ישיר, בניגוד לדברים שאני לא יכולה לתפוס באופן ישיר כרגע כמו ריקות, זה אני יכולה לתפוס את עצמי חושבת מחשבה. וכמו שאני תופסת נכון את הטעם של השזיף בזמן שאני תואמת אותו, ככה אנחנו אומרים שאני תופסת נכון את המחשבה, גם אם המחשבה עצמה מוטעת. והמודעות הזאת היא ישירה, זה הקטע. פה אנחנו רצינו להמחיש מה זה הנון צומצמה, מה זה התפיסה הישירה. אז לנו יש הרבה תפיסה ישירה, רק לא של הדברים שחשובים באמת. כן.
תפיסה כפה של המחשבה,
שאלה טובה, תלוי באיזה אסכולה אתה בבודיזם, ואנחנו לא כל כך רוצים להיכנס לדיון הזה כרגע. בבודיזם יש הרבה ויכוחים, האם באמת אני יכולה להגיד שחלק עם המים תופס חלק אחר של המים, אז יש אסכולות שאומרות שכן, שהם באו מהבודה, כל האסכולות הבודה לימון. אז יש אסכולת Mind Only School, דוגמה, שאומרת, יש חלק אחד של המים שלי שמתבונן במה שעושה שאר המים. אז אם אני עכשיו צועקת על מישהו, יש אחוז שלי שלא מעורב, לא כועס, לא שופט, אבל הוא קולט שאני צועקת, כי הנה עובדה, אני צריך אחר כך לספר למישהו או לעצמי אפילו שצעקת על מישהו.
כי עכשיו סימולטנית עם האירוע.
תרפיסטים משתמשים בזה, אדם בא והוא סובב, והוא מתייסר, או יש לו איזה קטע, אבל תרפיסט מנסה לפנות אל אותו חלק שמתבונן, נכון? יש סיפור נחמד של רם דאס שהוא מספק. רם דאס הוא מורה רוחני מאוד גדול, שלימד הרבה הרבה שנים בארצות הברית, מהימים של ההיפים, מורה בחסד, דמות מדהימה. והיו לו הרבה תלמידים, אז הוא מספר, מתקשרת אליו הגברת בשתיים בלילה, זה צריך לעזור לי, אני מאבדת את שפיות דעתי. עכשיו אני הולכת להתאבד, זה בלתי נסבל, נגמר, זהו. הוא אומר, אני מבקש לדבר עם אותו אדם שחייג עכשיו 10 ספרות כדי להגיע אליו. כאילו יש את החלק הזה בתודעה שמתבונן בתור השם. במסכולה של הפרסנגיקה המדימיקה, שהיא נחשבת לגבוהה ביותר, כי זו שמלמדת ריקות באופן שמוציא אותנו מסבל, שם הבודה מלמד שאין דבר כזה. הוא משווה את זה לכאילו חרב שחותכת עצמה. כמו שזה לא ייתכן, זה לא ייתכן. אז איך מיישבים את זה שאני בכל זאת יכולה לפתור שצעקתי על מישהו? אנחנו מיישב את זה בקורס 12. קורס 12 על חוכמה. נלמד שם את המדיימית. את רציתי לשאול?
אני
אשאול
אם
התפיסה
הזאת
היא חייבת לה ומתאימה
לנו אותו דבר?
אינטואיציה ומיינד זה לא אותו דבר, אבל כשיש לאנשים אינטואיציה טובה, נכונה, הם מתחילים להתקרב קצת לתפיסה ישירה. אינטואיציה זה את יודעת משהו שאת לא באופן הגיוני הגעת למסקנה, אף אחד לא סיפר לך על זה, ויש לך איזו תחושה. התחושה הזאת זה קצת מתקרב למי שיש לו תפיסה ישירה לגבי דברים חדויים. וזו מתנה שיש לנו. זה סוג של חוכמה. מאיפה הוא בא? מבחינה קרמית. איזה רשומים מנטליים נובטים בצורת אינטואיציה.
שעזרנו למישהו להבין דברים.
נתנו חוכמה למישהו. לימדנו דרמה למישהו. אז אני רוצה לעודד אתכם להפוך למורים לדרמה. שזה אתם צריכים לעשות שירי בית. כי אחרת לא תעבירו אותה נכון. נתנו עכשיו דוגמה לתפיסה ישירה עם החושים. תפיסה ישירה כאילו של המחשבות, גם אם הן לא נכונות. דוגמה אחרת לתפיסה ישירה. ראייה ישירה של ריכוף. צומבלם, דרך הראייה. תפיסה ישירה של האריה. היא בפירוש לא נצומצמת. אז עכשיו אמרנו שכדי שנוכל לחוות אובייקטים שהם חבויים או חבויים ביותר, אנחנו צריכים ג'פק צמא. אנחנו שומעים איזה צליל של חבטה ואנחנו אומרים, משהו נפל עכשיו. בלי שראינו. ואנחנו שומעים יריות ואנחנו אומרים, חתונה בדואית. אנחנו רואים שהכביש רטוב, אנחנו אומרים, ירד גשם, גם אם הייתי בתוך הבית באותו זמן ולא שמתי לב. אז אנחנו עושים את זה כל הזמן, תפיסה שהיא דדוקטיבית. הבעיה היא שהיכולת הדדוקטיבית שלנו לא מושלמת. זאת הבעיה. הבעיה היא שאין לנו היגיון צרוף, מה שאומרים לי. Airtight reasoning. אז אין לנו היגיון טוב, יש לנו היגיון בערבון מוגבל. זאת הבעיה, כי אנחנו מאמינים במשהו שהוא לא פרמנה. שהוא לא פרמנה. כל הנקודה של הלימוד הזה זה שאנשים יכולים לשחרר את ההיגיון שלהם. אנשים יכולים להתקרב עם ההיגיון שלהם יותר ויותר בהדרגה להיגיון צרוב, יותר ויותר להבחין מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. מהו ידע ומהו הנחה. ועל מה אני מגיבה, ולפי מה אני שופטת. וככל שאני יכולה לשכלל את ההיגיון שלי, ולהביא אותו למדרגת גבוהה של שכלול, כך יש לי יכולת חזקה יותר, גדולה יותר, לכוון את ההיגיון הזה, אל אותם הדברים שהם מציאות חבויה, כגון ריקות. וזה כרוך בעוצמה של המיינד שלי, כמה המיינד שלי חזר. כך אני יכולה להתקרב יותר ויותר לתפיסה הזו של ריקות. ואני יכולה לכוון את ההיגיון הזה לדברים שהם מיסטים לחלוטין. אז זה כאילו פרדוקס, הדבר שיביא אותנו לאותו דבר מטאפיזי של ראייה ישירה של ריקות, אותה חוויה מיסטית של הסנה הבוער ואינו הוקל, זה בדיוק החשיבה ההיגיונית.
אימאתי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חבר האדמה בלבי ירחנה והרישנה יגן שנעריה Thank you.